יכולים להחליט לבד מה איך אנחנו רוצים להמשיך. ופסקה ח' אנחנו עמוד ל"ד בספרים האלה, פרק י"א עמוד ל"ד.
התורה דווקא היא תבלין העץ הרע, ולא שום השגה בעולם ולא שום הרגשות עליונות. דווקא התורה בראתי עץ הרע, בראתי לו תורה תבלין. אמנם התורה צריכה להתפשט בכל בחינותיה, ואז אורה מאיר בכל ההשגות ובחינות ומידות רוח הקודש וגילויים וכיוצא בזה. וכשמאירים באור התורה מתברכת התורה מאוד, ועץ הרע בעצמו הולך ומתעלה, מתקדש ונהפך לתורה. קטגור עצמו נעשה סנגור, ובדבר שלוקים בו מתרפים.
יש פה בין השורות, יש פה התייחסות לבעיה גדולה. אני אתחיל מהבעיה, כדי שמתוך זה אנחנו נוכל לראות את זה בין השורות. אנחנו רואים בהיסטוריה את התופעה הזאת, וגם ממש בשטח, שיכולים לקום כל מיני אנשים בעלי יכולת רוחנית, בעלי רגשות רוחניים מאוד עליונים. אמרתי לכם פעם, אחד מהרמי בישיבה סיפר לי שהוא בגלגול הקודם שלו, עלי אדמות, לא בגלגול ממש, הוא היה מסוגל לראות אנשים ולהגיד להם ככה קרה איתכם, וזה הספקות שלכם, וזה כל מיני דברים רוחניים כאלה. היה יודע לזהות את זה מאיזה מקום בנפש שהוא לא יודע להגדיר אותו. יש לנו כל מיני דברים כאלה. העולם עשו מזה מקצוע שלם שנקרא פרפסיכולוגיה, כן, מנסים לחקור את זה באופן מדעי וכו'. יש התופעות האל-חושיות, האל-טבעיות, זה הופך להיות תופעה. זאת אומרת, זה לא איזה דבר מקרי, אפשר לדוד את זה, אפשר להגדיר את זה, לקרוא מחשבות. מטאפיזיקה עשירה מאוד, מגוונת מאוד, ויש אנשים שהם באים מכוח איזה חריזמה, איזה עומק של אופי, ואומרים דברים ומרגישים רגשות וחווים חוויות. עולם רוחני עשיר מאוד. איך אנחנו מתייחסים לזה? זה היה בשעתו שבתאי צבי. טוב שאתה אומר, זה לא דוגמה. כן, דוגמה, לא ניכנס לזה, צריך הרבה להיכנס לפרטים מההיסטוריה.
אז תמה איך אנחנו מתייחסים לזה?
מה זה? זה דבר אלוקי, הדבר הזה. אפילו בתוך עצמנו אנחנו מרגישים רגשי קודש מכל מיני התעוררויות למיניהם. מתי אנחנו יכולים לתת לזה חותמת שזה קדוש, ומתי שזה אנחנו לא מתייחסים? אומר הרב, לזה הוא מתייחס. אומר הרב, התורה דווקא היא תבלין ליצר הרע, ולא שום השגות בעולם, ולא שום הרגשות עליונות. דווקא התורה. עכשיו אתם מבינים מה הוא רומז לנו פה? יש כל מיני דרכים רוחניות וכל מיני דרכים. זה נובע מתורה? זה עומד על פי אמות מידה של תורה? או שזה בא מאיזה מקומות אחרים? אם זה בא מקומות אחרים, זה לא הדרך. דווקא התורה היא התבלין היצר. התיקון שלנו והתיקון של עולם מלכות שדי זה ביעור הרע והופעה של קודש ורוחניות והתעלות והתרוממות, זה מכוח התורה, אין דרך אחרת. אי אפשר לתקן עולם במלכות שדי, לא עם גורו למיניהם ולא עם כל מיני עושי לעתים וכל מיני אנשים חריזמטיים וגדולים ועניינים, יהיו אשר יהיו. תיקון עולם מלכות שדי ותורה, כי התורה היא אור השם, ומה ששורף את משהו, ההפך מאור השם, זה אור השם. אור השם שורף את הרע. אור השם מבאר את היצר הרע. אור השם הופך את הרע לטוב. מוציא ממנו את הדברים הטובים, אלה לא נשאר ממנו שום דבר. בכל לבבך, שני יצריך, יצרתו יצרה, שאנחנו לוקחים את הדברים הטובים שגרמו לנו לעשות רע, ומרומים את זה אל השם, ואלה היצר המתבטל. זה נפקא מינה גדולה. היום יצא לי לשוחח עם מישהו על דבר קשור לזה, אז סיפרתי לו שהיה בתקופתו של שבתאי צבי, הוא היה אדם כזה מאוד חריזמטי, מאוד זהו, מקובל כזה, עסק בכל מיני שמות ועניינים ורוחניים וכדומה, ונמשכו אליו מאוד, ואלפים נמשכו אליו. עזבו את העסקים, עזבו את המשפחות, באו, הגיע משיח, והרב נפתלי כץ, זכרון לברכה, בעל סמיכת חכמים, אחד מגדולי הדור באותה תקופה, שלח את שלושת הבנים שלו, שלושה בנים תלמיד החכמים, ללכת לבחון אותו, להסתכל, להתבונן בו, אם הוא באמת ככה ראוי להשם הזה, משיח. חזרו אליו אחרי שהיו שם, הוא התחיל לחקור אותם, אחד אמר, אני ראיתי שהוא ישן בצהריים על הגב. זה לא יכול להיות. יש איזה רמז בתורה שהוא עבר עליו, אז זה לא יכול להיות משיח. משיח זה מתוך תורה, מתוך שהוא מחובר אל השם, מתוך זה יכול לעשות משיח. אבל אם זה לא משם, לא מהכוח הזה, אני זוכר לפני הרבה שנים לימדתי בקרם יבנה, באו אליי שני תלמידים, הראו לי איזה ספר שחיבר אותו מישהו, הוא אמר, פגשנו את היהודי הזה איפה שפגשנו, והוא אמר לנו שהוא משיח, והוא נתנו תאריך, זה היה תאריך שעוד לא הגיע, שביום הזה, אם אני לא מופיע לפני כולם ואומר לכם, ויקר וכך יקרה, אז אל תתייחסו אליי יותר, אבל זה מה שיקרה, ביטחון גדול, באמת ביטחון גדול. זה כל אלה שמחר את הבית ומחר את כל נכסיו, וזה מתוך שהוא יודע שהוא שמע את כל השם, וזה מה שיהיה. הוא היה בעל תשובה כזה. הסתכלתי בספר, כל הספר בנוי על רגשות קודש, על רצונות והרגשות, שום דבר של תורה. אמרתי לו, אני מודיע לכם שזה לא זה. הנה, עוד לא הגיע. תבחנו אותי, תבחנו אותו. זה לא יכול להיות. בלי תורה זה לא יכול להיות. אין דבר כזה. נו, אז עברו כמה שנים, לא שמעתם עליו משיח. זה... מה?
יש המשיח בתל אביב.
אני לא יודע, לקחו את הרב, אחד מהרב של חב"ד, אולי זה מישהו שרצה להשמיץ, אני לא יודע, לבזות. זה אחד מהרבנים של חב"ד, הפלסטר הזה. העתיקים, מה הרשב, כן. סתם השמצה, אני חושב. אין לזה שום שור, שום תן שמורה. מה?
האמות מידה זה רק מעין של הלכה?
תורה זה לא רק הלכה, התורה זה גם נגלה וגם נסתר והכל הכל מכוח את תורה, אבל הכל מסודר, נכון. זה לא...
מה? באדם כמובן שבא לבחון את זה, אפשר לבחון את זה באדם בהתנהגויות, בהלכה.
נכון.
מאיזה מקום חובר זה כבר יותר קשה.
תראה, מישהו מחובר להלכה, לא יכול לצאת ממנו דבר לא מתוקן. מה, הוא שום מדקדק על קלה וחמורה, מה, הוא ילך לשדים? זה אסור על פי ההלכה. הוא ילך לעסוק בכישופים? אסור על פי ההלכה. הוא הכל מכוון על פי התורה, על פי המותר והאסור. סופר על הגר"א, שהביאו אליו כל מיני אנשים כאלה, שרואים את העתידות וזה וזה, והוא עשה... אמר, זה בא ממערה שחורה, וזה בא מזה, זה לא, זה לא. לא התייחס לזה בכלל. וזה התופעה הזאת.
הם צודקים.
מה?
הם
אומרים בדבר צודק, נכון.
צודקים, כן.
כן, הם צודקים. הם אומרים כל מיני עתידות נכונות, וזה בא ומתגשם, הם מרפאים חולים, ומה לא עושים. יש כישוף בעולם, זה לא דבר שהתורה אוסרת את זה בגלל שהוא נמצא, לא בגלל שהוא לא נמצא. לא חשיפה לא תחייב ולא תעננו ולא תחשפו ולא... יש המון כוחות, זה לא צריך להרשים אותנו שאנחנו רואים שמישהו יכול לשנות דברים, לעשות דברים. גם אותו האיש שעשו ממנו, איך הרב קורא לו, פושע ישראל שעשו אותו הנוצרים עבודה זרה, הוא גם עשה כישופים, אז זהו נידון על ידי הרומאים להיהרג. הוא עשה כישופים. הייתי באיזה ספר, אבן ספיר קוראים לו, כן, אבן ספיר. אני חושב שסיפרתי לכם, היה יהודי לפני 150 שנה בירושלים בשם יעקב אבן ספיר, יש היישוב אבן ספיר על שמו, על יד ירושלים. והרב שמואל סלן, סיפרתי לכם עליו?
לא.
הרב שמואל סלנט, אם כל רבני ירושלים רצו שמישהו יצא לגולה לסוף כסף, הקהילה הייתה במצוקה, אני חושב שיש הרבה חובות בגלל שעוד לא גמרו את... לא בגלל זה, המון המון חובות, והם רצו איזה איש שיכול לנסוע לקהילות ישראל לגבות כספים, והוא היה רב, תמיד חכם, וביקשו ממנו שיעשה, זה היה מוצלח מכולם, משום מה, לשליחות. הוא לא רצה, מה, הוא יודע, אז להסתרך ולהתנהל באורחות, בדרכים, זה לא כמו היום, עם רכבות ועם מטוסים, עם כרכרות ורגלים, אבל הם לחצו, הוא קיבל את דעת חכמים, הוא מתאר את מסעותיו בספר שנקרא אבן ספיר, ואפשר לקבל משם הסתכלות על קהילות ישראל באותה תקופה, איך הם נראו. אני לא קראתי את כל הספר, אבל אני מאוד, מאוד אוהב לקרוא את הביקור שלו בתימן. יהודים גזעיים, שורשיים, לראות את ה... הוא סוקר את כל, מה ש... את התפילות, ואת הבדלי הנוסחים, ואת היחס ל... את האכילה, ואת השתייה, ואת הוויה, שבתות, אתה מקבל תמונה ממש. והוא בעצמו מלא הערכה, אתה רואה את המילים שלו, איזה הערכה לקדושה של יהודי תימן. אבל יש לו גם ביקורת, שם הוא מדבר על זה, שמדבר על התרופות, שאין תרופות בתימן באותה תקופה. מי שרוצה, יש לו איזה בעיה, הולך, יש שם אנשים מיוחדים, מורי כזה כזה, והוא נותן לו סגולות והשבעות ועניינים. הוא מספר על עצמו שהוא מאוד התלהב, כי זה עובד, הוא מאוד התלהב מזה, והתחיל לאסוף כל מיני ספרים, שם ספרים נדירים, בדרך כלל כתבי יד, התחיל לאסוף כל מיני כתבי יד, ולמד את הספרים, והפך להיות מומחה גדול בתחום הזה, שהוא היה באותה תקופה. והוא שמע שם פעם אחת על מורי אחד, שבאים אליו מכל קצווי הארץ, גם יהודי ולהבדיל גם גוי, להתרפא, וזה רוצה שישכין אהבה בין איש לרעהו, וזה רוצה שישכין איבה בין איש לרעהו, הכל הוא עושה והכל עובד. והוא הגיע, וזהו, כיבדו אותו מאוד, זה חכם שבא מירושלים, מאוד מאוד כיבדו אותו כל מקום שהגיע, יעקב אבן ספיר. קיצור, הוא אומר שהוא התקרב לאותו מורי, והוא קרב אותו, ונתן לו להיכנס ולהיות איתו יחד בחדר, שבו הוא מקבל את האנשים כדי שהוא ילמד, ואכן ככה היה. היה לו שם איזה ספר גדול, שכל פעם היו באים עם בעיות, היה מסתכל, זה אומר תשובה, ומה שהיה אומר זה מה שהיה קורה. ופעם אחת הוא היה צריך לצאת מהחדר לאיזה עניינים, אז הוא ניסה את ההזדמנות לשבת על יד הספר ולקרוא. הנושא שם היה כל מיני שמות של מלאכים ועניינים וזה, וקורה וקורה וקורה. פתאום הוא מגיע למקום שכתוב שם שצריך בשביל הפעולה הזאת להשביע בשמו של אותו האיש. ככה כתוב. אז הוא הזדעזע, ככה הוא מספר, וכשנכנס המורי, הוא צא, תראה מה יש לנו פה, ממי קיבלת את הספר הזה? הוא אומר, לא בדקתי. מה לא בדקת? תראה מה כתוב פה. והוא אומר, זה זעזע אותו עד עומק נפשו. הוא לקח, הוא הבין שהוא חטא, שהוא עבר על עניין של כישוף, והוא עסק, שכל זה בעצם עסק בכשפים, בדברים מהסוג הזה. הוא לקח את כל האוצר שלו, של הספרים האלה, וקבר אותם, הוא מביא שתם את הפסוק, והקברם תחת האלה, כמו שכתוב אצל יעקב, שעשה עם העובדה זרה שהוא אסף אצלו בבית.
כישוף זה בשמות קדושים?
זה בכל. המחשבים לא אכפת להם שום... אתה רואה איזה שמות קדושים? זה השם של אותו האיש, המחשב. אבל לא, מה נפקא מינה? זה להתחבר לכוחות של טומאה, או להתחבר, זה להתעסק עם כל הסדרים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, ולקחת מהם את הכוח שלא על פי מה שהשם עשה, כמו שהתורה עשרה עלינו להתעסק ב... לעשות כלאי. ככה מסביר הרמב"ן, בגלל שכל כוח, כל כוח צמיחה של העץ הזה למשל, הוא יונק, אין לך כל צמח וצמח שאין לך מלאך בשמיים, אין לך אף צמח וצמח שאין לו מלאך בשמיים שומר לו גדל, יש שומר, יש גבוה ומעל גבוה וגבוהים מעליהם, הכל זה סדר השפעה של הקדוש ברוך הוא שהוא מחיה ומנהיג את העולם. וכשאתה לוקח צמח עם תכונות אלוקיות כאלה וכאלה, ואתה לוקח ומחבר אותו בכליים לצמח אחר שלא על פי הדין, אז אתה מערבב פה את כל סדרי ההשגחה. אז זה בידך. השם נתן לנו את היכולת, גם מי שרוצה יכול להרע ולקלקל את מעשיו של השם. וזה החטא, שהחטא זה לא רק מה שאנחנו רואים בשטח, זה עולה למעלה למעלה מה שהוא עשה. אז אותו דבר כאן, יש כל מיני סדרי השגחה עליונה. אז באים המחשבים למיניהם ומנצלים אותם, ממשיכים את השפע שלא כפי מה שהשם רצה, ופועלים פעולות. אבל בסופו של דבר זה פוגע בהם, זה פוגע במי שמשתמש בזה, כי זה, זה כמו לקחת, אני יודע מה, תיכנס למערכת חשמל מורכבת, תתחיל לחבר חוטים, בסוף יכול להיות שיתפוצץ שם איזה משהו, גם עליך חלילה. יעשה איזה פעולה חזקה, אבל גם אתה תזכה, כי אתה נכנס פה לתחום לא טוב. אז זה האיסור של כישוף. העניין הזה של... ככה מסבירים את כל העניין של דור הפלגה, שהם רצו לעשות מגדל ראש המגיע שמיימה ולהילחם בשם. מה הפשט להילחם בשם? הכוונה לעשות שכנגד רצונו, להמשיך את כוחו לעולם, שלא לפי מה שהשם רצה, לפי כל מיני חוקים שהשם בעצמו בחר בהם, אבל לזווג בהם זיווגים כאלה וכישורים כאלה, שזה לא על פי זה השם החליט, אבל ככה כאילו להשתמש בכוחות האלוקיים למטרות אחרות. אז השם מבלה שפתם, לא רצה, לא נתן להם. אז צריך לזכור שלא להתרגש ולא להתפעל מכל מיני בעלי יכולת ועושים דברים, ואנחנו מתלהבים, אנחנו חושבים שכל משהו מעל הטבע הוא כבר, זה מי שעוסק בו זה כבר איש אלוקים. לא, ממש לא. לא, זה לא אומר שום דבר. אמרתי לכם פעם, היה לי מורה לנהיגה ממורג, מה שמו היה? ראיתי אותו לפני שבוע. חקלאי ממורג, הוא היה מורה לנהיגה בגוש קטיף. אז הוא סיפר לי שהוא יכול להגיד לתלמיד שיושב לידו בהגה, איפה הוא היה אתמול, ומי ישב שם בבית הקפה שהוא ישב איתו, וכמה השולחנות היו דפוסים וכמה לא. הוא רואה, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. הוא שאל אותי מה לעשות עם זה. אז שאלתי אותו לאיזה רב שמטפל באנשים כאלה, מדריך אותם איך לחבר את זה לקדושה. יש איזה שורשים? לא משנה. יש פרים ראשון, ציר דכן. אבל לא צריך להתפעל מזה, זה לא... אין מה להתרגש, מה זה זה? אנחנו כולנו מתלהבים, כי מה? כי לא ידענו שיש אלוקים בעולם, לא ידענו שיש דברים מעל הטבע, מה ההתרגשות הזאת? יש ריקבונו של עולם בעולם, יש דברים בלתי נתפסים, אז מה את מתרגשים? גיליתם את זה עכשיו, שראיתם את עושה הלעתים הזה, את הקוסיום הזה, אתה מחשב שלא צריך להתרגש מכל מיני דברים כאלה. אלא צריך לבדוק על פי התורה, האם זה קשר, האם זה טהור, זה בא ממקור עליון, או שזה משחקים בדברים אסורים. זה הכל, זה מה שכאן אומר לנו. התורה דווקא היא תבלין ליצר הרע, זאת אומרת, תיקון עולם מלכות שדי, שזה נגד יצר הרע, זה התורה דווקא, אור השם. לא שום השגה בעולם ולא שום הרגשות עליונות, דווקא התורה. גם אצלנו לפעמים צריך את חיצי הביקורת להפנות. זאת אומרת שאנחנו נדאג שההזנה הרוחנית שלנו, ההתמלות הרוחנית שלנו, זה מכוח תורה. אנחנו יכולים לשבת עם הרגשות ככה לפי מה שבא לנו ולבלות הזה יום שלם ולחשוב מי יודע איפה אנחנו נמצאים. הרגשות זה דבר קשה וזה דבר טוב, אבל זה צריך להתחבר לתורה, זה צריך להתחבר למשהו אמיתי, משהו ממשי. כי אפשר עם הרגשות להזיז אותם לכל הכיוונים. אנחנו יכולים לשבת עם אוזניות ולשמוע כל היום שם חסידים שזה, שם חסידים שזה, והרגשות שלנו כל הזמן ככה, לא, זה צריך תורה. תתרגש מתוך שאתה התחברת אל השם בסוגיה, בספר האמונה, במה ש... מתוך זה.
ומתי יש מקום, כן, הרי?
אני לא באתי לפסול, אני אומר שכשזה ריק, כשזה בלי תורה, זה לא טוב. מכוח תורה, עסקתם כל שבוע בלימוד. באתם ביום שישי, בשבת, יש מסעודה שלישית מעברו, ושרים, לפני השיעור, שרים. זה מחובר לתורה, זה בא מתוך תורה, זה הולך לכיוון של תורה, זה הכל מתוך תורה. אבל כשזה ריק, בלי התחלה ובלי סוף ובלי... רק רגשות פורחים באוויר, בלי שזה בא מכוחה של תורה, זה לא... זה בא בעצם לתת איזה תחושה של ערבות פנימית, זה ערב, זה חביב, זה נחמד, זה לא בא מתוך שהנפש כוספת או משהו כזה, זה איזה כיף רוחני. מותר לפעמים שאדם יהיה לו כיף רוחני, אבל שלא חשוב שרוח הקודש נמצאת שם. שיהיה לו כיף, הוא צריך, לפעמים צריך את זה. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אומר הרב כדי לתת ראיה למה שאמר קודם, שרק התורה היא התבלין, רק התורה מתקנת עולם, רק אור השם מתקן עולם ושדוי, ולא, אמנם התורה צריכה להתפשט בכל בחינותיה. תורה זה לא רק הבחינה של לימוד שס. יש לימוד שס, ויש לימוד אגדה, ויש פנימיות התורה, ויש מידות טובות, ויש התורה זה התורה בכללותה. התורה צריכה להתפשט בכל בחינותיה. אז אורה מאיר בכל ההשגות ובחינות ומידות רוח הקודש וגילויים. לא שאין מקום לדברים האלה, בטח, יש. אבל וכיוצא בזה מתוך תורה. וכשהם, אותם ההשגות ואותם מידות רוח הקודש ואותם גילויים, מאירים באור התורה, מתברכת היא התורה מאוד. אז התורה מגלה את, את, את עומקה, והתורה עצמה מתברכת. המחשבות זה מחשבות שמפרות את התורה, מגבירות את, את מעמיקות את ההבנות שבה וכן הלאה. והיצר הרע בעצמו הולך ומתעלה, מתקדש ונהפך לטובה. זאת אומרת, מה שאמרנו קודם, שתמיד המניעים לעשות את הלא טוב, את הרע, זה מניעים, דיברנו על זה בבוקר, מניעים בעצם טובים, שאדם טועה בהם ומכוון אותם לכיוון רע. נתנו דוגמה, אדם גאה, זה לא טוב, אבל זה בא מתוך שהוא רוצה להיות משהו, אבל הוא טועה לחשוב שהוא יהיה משהו בזה שהוא יחשוב על אחרים של שום דבר והוא הכי. זה דמיון. אתה רוצה להיות משהו? כי מוצאים מצא חיים, תמצא את השם, אז אתה תמצא עוד יותר חיים, ומרבה תורה מרבה חיים, ותגביר בזה את, את היותך משהו. וזה מצריך אותך דווקא להיות ענב, כדי להבין שאתה יונק את החיים מהשם, ולא מעצמך. אז הוא בעצם, הגאוותן רצה כך, רצה להגביר את ערך החיים, אבל הוא טעה בכתובת. אז זה הכוונה שהיצר הרם מתברך ומתקן, מתוך עומק של תורה, מתוך עומק של קודש, מתברר בעצם, גם מתבררים גם הכוונות הלא טובות, השורש של הכוונות הלא טובות שהן טובות, השורש של המידות הרעות שהן טובות, הוא מרומם אותם ומלא הרע מתבטל. והיצר הרע בעצמו הולך ומתעלה, מתקדש ונפח לתורה, וכדגור עצמו נעשה סנגור. כן? ורתת השם לוקחה בכל לבבך שני יצריך. איך אפשר לעבוד את השם ביצר הרע? מתוך שלוקחים את כל הכוח שתמון בו שהוא הולך לרע, ומנתקים אותו מהרע על ידי שמבררים שבעצם הרצון היה טוב, ומכוונים אותו לקודש. אז כל העוצמות הולכות למעלה, ובדבר שלוקים בו מתרפים. אותו דבר, אותו עיקרון. שאלות? ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אם אדם לומד בשביל שהתורה תהיה תבלין ליצר הרע, אז יש איזו בחינה שזה שלא לשמה?
לא, לא, ממש לא. זה מטרה טובה. זה השם רוצה ככה. הוא רוצה את זה בשביל שבגלל שהשם רוצה. למה הוא לא רוצה שיהיה לו יצר הרע? כי השם ציווה שלא יהיה לנו יצר הרע. כשנתגבר, אז הוא יודע שאם התורה מתגברים, זה בסדר. מה יכול? תתן לי רעיון. תראה, יש דבר כזה, זה כתוב בהתחלת הפרק על המידות, אומר הרב, התורה, הכותרת, התורה והמידות. אף על פי שהתורה והמצוות מזכחות הן את המידות, מכל מקום אי אפשר לסמוך על זה לבד, והכרח לעסוק בזיקוק המידות ובתיקון המוסר בייחוד. ואחר כך הוא אומר, על חוכמת העלאת המידות, על תיקון המידות בצורה שורשית, אז הוא אומר, הסדר של העלאת המידות היא בנפש חוכמה מיוחדת שצריכה להרחבתה את כל הרכוש של תורת הנפש עם כל ההתחדשות היותר מעובדה שבדורותינו. כן, כל הפסיכולוגיה, אחרי שניקח את כל הפסיכולוגיה ונאבד אותה ונוציא מנה תשיגים, נגייס אותה לצורך העלאת המידות. היה לי תלמיד אחד, עד היום הוא לומד בכולל, שהוא בהפסקת צהריים היה לומד, היה מקבל את החוברות של האוניברסיטה הפתוחה בפסיכולוגיה. הוא אמר לי, עוד לפני שהוא התחיל, הוא רוצה ללמוד פסיכולוגיה, וכל בעיה שיהיה לו, הוא יבוא לשאול אותי ורבנים אחרים, מה שהזדמן לו, איך התורה מתייחסת לזה. והוא רוצה בסוף לכתוב ספר שלם, אז על פי הדברים האלה של הרב, מהי הפסיכולוגיה, זאת אומרת, ההתייחסות השלמה של התורה לפסיכולוגיה של היום. הוא לאחרונה, הדברתי איתו, הוא כבר עשה MA, הוא בעשייה של, עסוק ב-MA, כבר BA הוא עשה. הכל בהפסקת צהריים, הוא ממשיך, הוא שקדן, הוא לומד, אולי כבר עשה את ה-MA, צריך ילך לעשות את הדוקטורט. זה מה שאומר רב ומה שצריך לעשות. עכשיו, אז מה אנחנו... מה? זה בפרק על המידות, פסקה א' וג'. מה שגמרנו היום את הפרק הזה. אז גם כתוב פה שהרב אומר שאנחנו צריכים, אף על פי שהתורה מתקנת את המידות, אנחנו צריכים אמצעים נוספים, פסיכולוגיים וכדומה, ולתקן את המידות. אז לכאורה, דברי הרב לכאורה סותרים את מה שהרב כותב פה. הרב כותב פה שהתורה דווקא היא תבלין ליצר הרע, נכון? התשובה ששם לא מדובר ביצר הרע, שם מדובר אדם נמצא בסיבוך. הפסיכולוגיה בעיקרה מטפלת, וזה הקשר שלה לתורת המידות, בכל מיני, בלשון הפסיכולוגיה זה כל מיני קונפליקטים, כל מיני הסתבכויות שאדם הסתבך וקשה לו להוציא, קשה לו להתיר את הקשר, ובגלל זה הוא נמצא בלחץ. למשל, ההורים שלו מעצבנים אותו, נגיד לצורך התמונה, הם לא צודקים, הם תובעים ממנו כל מיני דברים כל הזמן, והם לא מתחשבים אם הוא מסוגל או לא מסוגל, הם רוצים שיהיה גדול הדור, הם מעולם לא עשו לו מבחן אם הוא יכול להיות שמינית גדול הדור, וכל הזמן אומרים לו, למה אתה לא מצליח במבחן, למה אתה רק שמונה, למה אתה לא עשר, כי האמא רוצה שיהיה לה גאון והאבא רוצה שיהיה לה גאון, אבל הוא לא נולד להיות גאון. אז הם גורמים לו לכך שיהיה לו דימוי עצמי שלילי, אני לא בסדר, אני לא, אגב, אם לא אוהבים אותי, תמיד הם דורשים ממני, קשה לי לעמוד במה שמטילים עליי, זה גורם לו לצער גדול ולתסבוכת גדולה. ונניח שהוא בחור וירא שמיים, אז הוא נמצא בבעיה, כי הוא לא יכול להגיד לדבר אל ההורים, לנער אותם ממנו, כי זה פוגע בכבודם, שמור על כבודם. אז זה נקרא קונפליקט. מצד אחד הוא צריך להעמיד אותם במקום ולשחרר את עצמו מהלחצים האלה, כי הם לא צודקים, והוא צריך את החיזוק, צריך את הגיבוי. מצד שני, התורה אוסרת עליו להתחצף להורים. אז אם הוא היה ניגש לפסיכולוג, נניח לא דתי, אז הוא אמר, תדפוק על השולחן ותעיף אותה ממך, כי הפסיכולוג לא ירצה לשחרר אותו. הוא רואה לפניו מצוקה, הדרך לשחרר זה שייתן להורים על הראש וימרוד בהם ויברח מהבית ואני יודע כל מיני דברים כאלה. אז שום מעצור לא, לא, אני אומר את זה בצורה של שחור לבן, אני לא בטוח שהוא יגיד את זה, אבל זה יותר קל לא לומר דבר כזה. לעומת זאת, יבוא לפסיכולוג דתי, הפסיכולוג הדתי קורא את התמונה בדיוק אותו דבר, התמונה לא משתנה בגלל שהוא דתי, אבל הפתרון שהוא ייתן יהיה פתרון שתואם את ההלכה. הוא יגיד, אני רוצה לשוחח עם ההורים שלך. והוא יסביר להורים בדיוק את מה שהם עושים לילד ולאן זה יכול להגיע. ואם צריך, אז הוא יגייס גם את הרב. ואם צריך, הוא ישאל את הרב. ההורים האלה לא מוכנים לקבל, לא רוצים לשנות את דעתם. הילד הזה הוא בסכנה. מבחינה נפשית הוא יכול, לא ישתגע, אבל ייגרם לו ליקוי. האם מותר לי להוציא אותו מהבית, למוסד, בהתאם צו הרחקה, לא יודע כל... ובהתייעצות עם רב הוא יקבל את התמונה, יקבל את האישור, והוא יעשה זה על פי התורה. עכשיו, אז במה אנחנו כאן עוסקים? במה פה? הילד הזה עכשיו יש לו בעיות. נניח אחרי תקופה מסוימת, לא היה פסיכולוג ולא, אלא הוא בא ככה לישיבה גבוהה, עם הליקוי הפנימי הזה שהוא כל הזמן עם דימוי עצמי שלילי, עם כל הבעיות שנוצרו בגלל זה. הפסיכולוגיה עכשיו, מה שהרב אומר שצריך עכשיו לגייס את הפסיכולוגיה, זה לא כדי להפוך את היצר הרע שלו ליצר טוב, אלא בעיות עם יצר הרע. יש לו פחדים, יש לו מידה כזאת של חוסר ביטחון עצמי, שכל מיני דברים שצריך לשחרר אותם ולתקן אותם בתחום המידות, אבל אין לנו פה עסק עם יצר הרע, זה לא הנושא. אותו דבר מה שאתה אומר, אדם מרגיש שהוא צריך להיות גבר, אני יודע, והוא חושב שהדרך היא ללכת לצבא. לא יצויר שזה נכון, אני לא, יש דרכים אחרות גם, כי יכול לעשות... זה לא, גם אם לא היו ממציאים את הצבא, אדם היה יכול לעשות עצמו גיבור גם כן. לא משנה. אבל הצבא, בדוגמה שלך, לא משמש לי פה כתבלין ליצר הרע. הוא משמש אמצעי להוציא ממני את הגבורה מהכוח אל הפועל, את היכולת להתחכך עם המציאות, למרות שהיא קשה, ולעמוד. זה לא יצר הרע. זה כל מיני מצבים נפשיים שצריך להגביר אותם ותקן אותם. לכן זה לא סותר. מה ש... יצר הרע, רוע, אתה מתקן על ידי שאתה ממלא את האדם בטוב. טוב, אין טוב אל התורה. שמר כדי הכתוב הצעת, התורה היא, הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, ומה שהוא משפיע לנו בתורה זה את טובו וצדקו, וכל הערכים הם מתוך השם מופיעים בתורה. אתה רוצה ליישר את עצמך, להיות בעל ערך, להיות קדוש, טהור, טוב, כל מה שנובע מהשם, תדבק בשם, אין דרך אחרת. אתה רוצה להוציא, ליישר סיבוכים, ליישר הקמומיות, זה פסיכולוגיה, זה מידות, זה כל מיני, זה משהו מסוג אחר, זה לא רע, זה לא עסק עם הרע. בסדר? עוד שאלות?
אז בעסק עם הרע, אז חייב שיהיה פסיכולוג דתי?
בעסק עם הרע צריך תורה.
אז מה הרב אמר מגן הפסיכולוגים
שצריכים דתיים? אני הסברתי תוך כדי שדיברנו, אז רציתי... להגיד למה מתכוון הרב כשהוא אומר שצריך שהפסיכולוגיה תעבור איזה עיבוד לפני שאנחנו נשתמש בה לצורך תיקון המידות. למה מתכוון שצריך לעבור עיבוד? אז אמרתי שההבחנות הפסיכולוגיות הן תמיד אותו דבר, אבל הפתרונות יכולים להיות פתרונות שתואמים את התורה ויכולים להיות פתרונות שלא תואמים. ומה שהיא צריכה עיבוד זה שהפתרונות שלה יהיו על פי התורה. זה לא הכרח, אין שום דבר שמחייב ללכת נגד התורה כשעושים הבחנה בפסיכולוגיה. זה מה שרוצה להגיד.
אי אפשר לטפל בהצערה על ידי פסיכולוגיה?
לא, זה בעצם מה שאומר, אי אפשר.
בן אדם רגזן, לא יודע. זה הצערה. זה לא בעיה נפגע, זה גם הצערה.
שאלה. מה?
עצבות, זה גם הצערה.
גאווה.
לא,
אפשר
לתאום לדבר,
תיקון המידות, אי אפשר על ידי
שורה. לא, זה את הגזמת, אחי. הוא לא אומר. הוא אומר שצריך להיעזר. אף על פי שהתורה והמצוות מזכחות את המידות.
הכל,
אי אפשר לתקן. מקום כל אפשר לסמוך על זה בלבד, והכרח לעסוק בזיקוק המידות ובתיקון המוסר ביחור. בסדר. זה אומר שיש דברים... כמו אלה שנתתי, שהם לא עוסקים בטוב ורע, אלא בהסתבכויות ובכל מיני דברים כאלה, שצריך פה להיעזר ובידיעה...
סתם מישהו רוצה ענבה, על ידי שולמד תורה כל היום, הוא לא יהיה ענב.
מי אמר?
זה מה שאני מבין
מעל. כתוב, על פי שהתורה המצוות, מזכחות את התמידות, והוא יהיה ענב, הוא אוהב את הבריות, אבל הוא מסכן מסובך עם זה שהוא כל הזמן מרגיש את עצמו מסכן בגלל שההורים שלו ירדו עליו. אז צריך להדריך אותו באיזה הדרכות נוספות כדי לצאת מזה. אני רוצה להגיד עוד משהו. זה מה שאמרתי, זה נכון, אבל זה סובל פשט נוסף שהוא לא עומד בסתירה. פשוט הפשט הנוסף הוא מדבר במציאות אחרת. באמת פה הרב מכריע בשאלה שנחלקו בגדולי ישראל עד התקופה שלו, היום כבר כמעט שלא מדברים, כמעט שלא נחלקים בזה, וזה היה בישיבות באותו זמן נחלקו בזה, והיו ישיבות שהן חלוקות על פי המחלוקת הזאת. היו כאלה שאמרו, כמו שהיום מקובל, שתיקון המידות, בכלל צריך לעסוק במוסר וצריך לעסוק בתיקון המידות, זה לא, כמו שהרב אומר, אף על פי שהתורה והמצוות מזכחות, צריך לעסוק גם בתיקון המידות, עוד לא מדברים על פסיכולוגיה בכלל, אז ללמוד מוסר. והיו ישיבות, ויש גם כאלה היום, אבל פחות אני חושב, שאמרו שבכלל לא צריך להתעסק עם זה, זה מעצמו נעשה. אם אתה תשקע בתורה ובמצוות אתה תהיה מתוקן. ואני יודעתי, המחלוקת היא לא האם התורה יכולה לתקן את המידות או לא, היא יכולה, גם עלי בדערה והיא יכולה, אבל אנחנו לא לומדים תורה במדרגה הזאת שיכולה לתקן אותנו כל כך, כי זה, בשביל זה צריך איזה לימוד שהוא איזה שקיעה הווייתית כל כולך בנשמתך בתוך התורה, במדרגת עוצמה כזאת ושייכות כזאת שממילא אתה תובל כל כולך באור השם, אתה מתקן. כמו שאמרו חכמים למשל, החש בראשו יעסוק בתורה. הנה למדתי את המשנה, לא קרה לי שום דבר, משאיר לך כאב ראש. מה קרה? אז מה חז"ל טעו בדברים? החש בכל גוף יעסוק בתורה. אלא השאלה מה זה נקרא לעסוק בתורה? רגל על רגל עם סיגריה וקראתי משנה, נו, טוב, לא קרה. אבל אתה, העסק שלך בתורה ככה גרד את החיצוניות שלה של תורה. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר ויותר בקודש, בעומק העומקים, אז אנחנו מתוקנים, אבל המציאות היא שאנחנו לא ככה. ולכן התורה לא חודרת אלינו לגמרי, לא בגלל שהיא לא יכולה בדברים של טוב ורע. לא בדברים של טוב ורע. למשל, כמו שאתה אומר, שכעס, אדם כועס, ילך לפסיכולוג שיעשה אותו לא כעסה. אז הוא ילמד אותו כל מיני אמצעים, אני יודע מה, לחשוב אחרת, לשנות את המחשבה, אבל את הרוע שמביא לידי כעס הוא לא יכול לשנות את זה. הוא יצטרך, את הרוע עצמו הוא לא יכול להזיז מילימטר. אדם הזה מעוניין לא לכעוס, מאיזה סיבה? כי זה מסבך אותו, מפטרים אותו, הוא מתפרץ על אנשים, הוא היה מורה, פיתרו אותו, הוא אני יודע, במפעל פיתרו אותו כי הוא כועס על כולם, אז הוא הולך לפסיכולוג שיסביר לו איך לא לכעוס, לא בגלל שהוא רוצה לתקן את הרע שבו, הוא רוצה שנלמד אותו טכניקה אחרת. אז הוא יגיד לו, תשלח לו איזה מכתב הביתה שיוכל להזזל, אבל תגיד לו את זה בציבור ותתגבר ולמד אותו טכניקות איך להתגבר, אבל הוא עושה אותו יותר טוב כי הוא ישלח לו מכתב במקום לדבר או דברים מהסוג הזה. זה לא הנושא ביניהם, בין הפסיכולוג והמטופל, איך אני נעשה יותר טוב עכשיו, אלא איך זה לא יזיק לי. יש הרבה ספרים היום בכל מיני עניינים רוחניים, דמיון מודרך וצפיית העתידות ואיך להצליח בעסקים וכל מיני טכניקות רוחניות, והצד השווה שבין כולם שאף אחד לא מדבר על איך אנחנו נתקן את העולם, נהיה יותר טובים, אלא איך זה ישפר את הביצועים שלי ואת המאמץ לי בחברה, ואיך אני ארגח יותר כסף, ואיך אני יודע, כל מיני דברים שכל כולם בסופו של דבר מגיעים לפופיק שלי. מה יהיה עם הציבור? מה יהיה עם העולם? איפה? זה לא בראש של אף אחד מכל כותבי הספרים האלה. שום דבר. איך אני מפיק כל מיני רווחים מכל מיני תרגילים רוחניים בלתי מפורסמים ושהם עובדים טוב, אבל שום דבר של תיקון ושל התפתחות ושל התקדמות, אלא שימוש, איך אני משתמש בזה, שימוש אישי. כן?
אתה אומר שגם על ידי תורה ברמתנו זה לא עובד.
זה עובד מאוד, התורה, אף על פי שהתורה המצוות מזכחות הן תמיד, אבל צריך השלמה, ושוב אני אומר, ההשלמה היא לא בתהרה, כי התורה היא זאת שתספק את התהרה ואת המלחמה ביצר הרע, אלא ההשלמה היא להבין את הנפש ואת המורכבות, שזה יעזור לי לשחרר כל מיני חסימות וכל מיני זה שמפריעים לתורה ולמידות המזככות לחדור אליי. החלק של הפסיכולוגיה פה זה יותר להזיז חסימות, להבין מה שקורה איתי, להבין מה שמתרחש. התפקיד של זה זה לא לעשות אותי יותר טוב, היא לא מסוגלת, אבל היא מסוגלת בהחלט להסביר לי מה קורה איתי, מה עושים לי על החצי, מה עושה על העבר שאני נוסע על גבי, ומה עושים לי הסיבוכים למיניהם. וכשאני מכיר את עצמי ואני מתחיל לשחרר את זה, אז האור של התורה והטוב שמקורו בתורה ולא בפסיכולוגיה ולא כל הסיבוכים האלה, הוא חודר יותר. זה כמו לפנות את הדרך מהאפר ומהאבנים כדי שהסוללים יוכלו לסלול אותה. זה יותר את הצדדים, להכין את השטח לכך שאור תורה יכול לחדור. זה הכוונה. הדברים האלה לא יכולים לעשות את הבן אדם יותר טוב.
לא ממש היו ישיבות שלא עסקו בתיקון המידות. תיקון המידות זה לא לימוד תורה? ספר מוסר?
לא עסקו בזה.
אבל זה לא נחשב
לימוד תורה. אז הם למדו שכתוב שמצוות עשה שהלכת בדרכיו, מה רוח מופתה, רוח חנון, מפתה חנון. הסתפקו בלימוד של ההלכה, אבל לא נכנסו לפרטים, לא בסילת ישרים ולא דברים אחרים. עסקו רק בלימוד, רק בתורה. אנחנו גם לא מצאנו את זה דרך אגב בישיבות של חז"ל, לא באושה ולא בפונדיטה ולא בכל הדורות הקודמים. זה דבר שהתפתח בשנים האחרונות, במאות שנים האחרונות יותר. אולי בגלל שהלימוד של הקדמונים היה באמת הרבה יותר עוצמתי, ולא מספיקים לזה. אבל עכשיו אנחנו צריכים לטפל בזה בצורה יותר מפורטת.
לא מבין, אבל הרב אומר כאילו, עסקו רק בלימוד תורה, אבל אני שואל...
וממילא זה השפיע.
תיקון המידות, זה לא נחשב לעסוק בלימוד תורה? לעסוק ללמוד מסיעת ישרים, זה לא נחשב לעסוק בלימוד תורה?
זה נכשל ללמוד תורה בוודאי, אבל הדרך להגיע למה שמסילת ישרים מוביל אותנו, הרי מה מסילת ישרים אומר? בואו ננתח את זה קצת. לא, הרי יש לנו שני אפיקים בנפש, האפיק של השכל והאפיק של הרצון, הכל כלול בנפש. בשכל אנחנו מבינים את הדברים, והרצון הוא מיישם. למדתי שאני צריך להיות ענב, עכשיו אני צריך גם, זה היה בשכל, עכשיו ברצון אני צריך לרצות להיות ענב. והרצון הוא בעצם משנה את הכיוון, עכשיו אני רוצה להיות במקום שלא רציתי, ואני עכשיו צריך להמשיך בזה ולהיות עקבי בזה וכן הלאה וכן הלאה. וזה כל המעלה מוסר, זה מה שמסילת ישרים כותב בהתחלה, שאני לא באתי לחדש כלום מבחינת השכל, הדברים כתובים, הדברים ידועים, אבל התועלת תהיה בחזרה ובחזרה ובחזרה. אבל אני כבר יודע, נכון, אבל אתה לא מספיק רוצה. ואם אתה תחזור ותחזור ותחזור, אז הרצון שלך כל הזמן ייפגש עם המטלות שמוטלות עליו, לא רק לדעת אלא גם ליישם, וככה אתה תיישם. והמסילת ישרים זה הדרך של היישום, זה המוסר. המוסר זה איך ליישם את הדברים השכליים האלה. עכשיו, מבחינת השלמות האישית, השאיפה שלנו, זאת אומרת, המצב שבו אנחנו צריכים ללמוד מוסר מלמד אותנו שבעצם יש פירוט בין הרצון ובין השכל. כלומר, אנחנו יכולים להבין בשכלנו מה אנחנו צריכים לעשות, אבל אנחנו לא רוצים, וצריך לעמול וכן לרצות, ולא מספיק לדעת אלא גם תרצה. וזה המעלה מוסר, זה הלימוד של המוסר, לאחד את הרצון עם השכל. מה שאתה מבין בשכלך תרצה, זה בעצם לימוד המוסר שלנו. אבל ככל שהדורות היו יותר שלמים, המצב הזה היה יותר מאוחד. אני מבין בתורה ואני רוצה מיד את זה. אני שמה. אני לא צריך לעשות את התהליך הזה שאנחנו עושים היום בלימוד המוסר. שאני עכשיו למדתי, אני עכשיו צריך גם לעשות ולרצות. היום לימוד המוסר זה בעצם להשלים את הרצון. ואם פעם היו אנשים בעלי קומה רוחנית, אז הם למדו את זה בתור לימוד תורה, וזה היה מספיק להם. למדנו את מה שהמסילת ישרים אומר, ואנחנו לא צריכים לחזור את זה בתור לימוד, כי אנחנו שם, כי התורה בשבילנו, בכל לבבנו, בכל נפשנו, כפשוטה. יש הלכה בהלכות תלמוד תורה, שהתלמידים יכולים, תלמידים נשואים, כל הניקים, יכולים ללכת ללמוד תורה שנתיים ושלוש, בלי לבקש רשות משותם אפילו. למה? בגלל שאישה שהתחתנת תרים את חכם יודעת שהדת זה מתחתנת, זה לא היום, אבל פעם זה היה ככה, היא יודעת שמתחתנת עם יהודי שהוא ילך ללמוד ויעזוב אותה לבד והיא תצטרך לדאוג לעצמה, והיא רוצה להתחתן דווקא איתו. תראו איזה ראש, תראו איפה אנחנו, אנחנו היום ככה?
למה לא?
לא יודע למה לא, אבל בואו...
לא, אבל למה אנחנו לא ככה?
אז זה אני אומר שיש אצלנו פער גדול בין הילדים הגדולים, בין המטרות הגדולות, בין החיים, בין היישום. אנחנו לא במדרגות כאלה. איזה אנשים אדירים הם היו.
מילת
הדורות? כן. בן אדם יושב לומד תורה שנה שלמה, בא הביתה פעם בשנה. זה סדר החיים, ככה חיים. למה זה תלוי בגלות? זה מדרגה גדולה, מדרגה שגם היום יכולה להיות. רבי עקיבא שעזב את אשתו ל-24 שנים, זה היה בארץ ישראל, והיא רצתה, היא שלחה אותו, אחרי 12 שנה חזר, שמע אותה אומרת לשכנה הבא שהיה הולך לעוד 12, אז הלך. זה נורא והיום הדבר הזה, נורא והיום להבין את המדרגה הזאת. אז אחד כזה שכל כולו תורה ולא מעניין אותו בית ולא מעניין אותו שום דבר וגם לא את אשתו, אם דיברנו לעולם עבוד את השם, אז הוא כשהוא לומד משהו איזה מידה, אז הוא שם נקודה, הוא לא עוסק באיזה תואר אקדמי דוקטורט לתלמוד, שזה רק השכל, רק הוא חי, חי, חי תורה, הוא חי תורה. כל נפשך ונותן נפשך. אז עם אלה, לא, אז בדורות קדמונים, באמת הכל היה מוכן, מוסר ושכל ורצון. אבל ככל שהדורות יורדים. אז אני נשמע, יש פה ברב פרק שלם על העניין הזה של האחדות, השכל והרצון.
אז לא אופר, אבל...
מה?
נותנים גם.
שכל. בעזרת השם תזכה. בעזרת השם, בעזרת השם, כולנו רוצים, נזכה לזה. הדעת והשאיפה הצילית, זה הפרק שהוא מדבר, הדעת זה השכל והשאיפה זה הרצון. איך הדברים האלה צריכים להתאחד? איחוד ההכרה והרצון, מעלת ההכרה והרצון. הנה שהרמב"ם אומר שהאדם הראשון לפני החטא לא היה במדרגה הזאת, שמשהו מבין הוא גם רוצה, והחטא גרם לזה שהכוחות ייפרדו, שהיום השכל זה כוח אחר והרצון הוא כוח אחר, ואתה יכול להבין משהו ועם כל זה אתה גם אתה לא רוצה.
עדיין זה קשה, כי עדיין יש דברים שהם יצר הרע שהתורה לא...
אין דבר בעולם כזה, אין. יש לך דוגמה? זה
לא ש... אנשים שם ראש קטן, יכולים לעשות 17 שנים להיות ראש קטן, הם הולכו לצבא, שם אין לבחו אותם, הם כאילו...
אבל מי אומר שזה יסק של יצר הרע? זה משהו, הכוחות, הכוחות, הכוחות האלה צריכים לצאת מהכוח אל הפועל.
זה לא יצר
הרע? לא, זה לא קשור ליצר
הרע. מה הגדרה של יצר
הרע? יצר הרע זה הרצון שלך לא להיות טוב, להיות רע חלילה. כל מיני מעשים רעים, עין רע, מעשים רעים, טומאת אכילה ושתייה, טומאת הברית, כל הדברים האלה, כל ה... לא תעשה שבתורה. לעבור על זה, זה יצר הרע. ולא לבטל מצוות עשה, זה יצר הרע. זה לא, לא להיות טוב, לא להיות קדוש, לא להיות טהור. מה קרה לכם עם הצבא? מה אתה לי? קרה משהו?
אני מספק.
מה?
זה עוד פורטני.
מה? עד היום לא דיברנו על זה. בסדר.